היום באחת ההלוויות בחולון של רב סרן צפריר, השם ייקום דמו, בתוך ההלוויה הרב הצבאי הראשי הוא קרא את פרק פ' ג' בתהילים, ו אמרתי לעצמי, כיוון שהלימוד הזה הוא לא משהו רשמי, הוא לא איזה טקס קבוע, ככה נוצר בעקבות רצון של אנשים, אז נלמד קצת ביחד דברים שקשורים לפרק הזה. וכך כתוב בתהילים בפרק פ' ג', שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. מתי יכול בשר ודם להגיד ניסוח כזה, כפונה לאלוקים ואומר לו אל דומי לך? יש בזה ככה, זה נראה חיצונית משפט בוטה, מפנה מדרש שוחר טוב במקום לעוד מקרא קודש, ששם באופן דומה מופיעה מערכת היחסים הזאת. זה לא נמצא לפניכם, אז אשתדל לקרוא את זה מפנים. ספר ישעיהו, פרק סמך ב', אחרי תיאור שהנביא מתאר על הקשר המיוחד בין העם לארץ, בין עם ישראל לארץ ישראל, שגם על הקשר הזה בימים האלה צריך להתבונן בו מחדש, מסיים הנביא ואומר, ומסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך, שזה גם לא דימוי כל כך פשוט ומובן מאליו. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את אדוני על דומי לכם. תודה רבה. ומה אל דומי לכם? מה אל תפסיקו? אל תתנו דומי לו. כמו אומר לנו הנביא, אל תתנו לקדוש ברוך הוא להיות בשקט. זה גם נשמע לא ברור. עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. יש הבדל יסודי בשאלת נקודת המוצא, או ממילא בכוונה, וממילא ביעד של התפילה. וההבדל הזה אולי מתחדד בימים האחרונים. האם קיום האדם, רצונותיו, שאיפותיו, זאת נקודת המוצא. והוא רוצה משהו מאלוקים, הוא מבטא את זה בדרך הזאת של אל דומי. או נקודת המוצא, עם כל הקושי שבדבר, היא נקודת המוצא האלוקית. אתה בוחר בירושלים, אומר הנביא זכריה בפרק ג', על כן יגער השם בך השטן. אתה השטן שמנסה להפריע בירושלים, הקדוש ברוך הוא הבוחר בירושלים יגער בך. זאת נקודת מוצא שעוסקת בשאלה מה רוצה הקדוש ברוך הוא, מה הוא בוחר בירושלים. ו ונקודת הבחירה האלוקית היא נקודת המלחמה של השטן. הוא רוצה להפריע לנקודת הבחירה הזאת, נקודת הבחירה האלוקית. לכן אומר הנביא ישעיהו, חובתנו, לא זכותנו, לתבוע אל תיתנו דומי לו. למה? עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ, שזה רצון אלוקי. הווה אומר, אנחנו השליחים של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז לכן חובתנו לנסח את זה בנוסח של אל דומי. נחזור לתהילים פרק ב' ג'. למה אלוקים אל דומי לך? למה אל תחרש ואל תשקוט? כי הנה אויביך יהמיו, ומשנאיך נשאו ראש. לרגע אנחנו מזיזים הצידה את מקומנו, את קשיינו, את משימותינו, וממשיכים את הבקשה של אלוקים אל דומי לך עם הנימוק שלה. כי אנחנו רואים לנגד עינינו שאויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. איך אנחנו רואים? מתי יכול לבוא אדם ולנסות להתבונן על השאלה מי זה אויבי השם? ואיך הוא יודע שמשנאיך נשאו ראש? אומר הפסוק הבא, על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. אנחנו לא יכולים לדעת כל דור ודור עד איפה מגיעה המילה סוד, עד איפה ההתייעצות. אבל אנחנו כן יכולים להגיד בוודאות פנימית, אולי לא תמיד לבטא אותה, אבל כן אפשר בעקבות דברי דוד המלך לומר שאלה שעל עמך יערימו סוד הם אויביך, הם משנאיך. יש סמיכות ברורה בין פסוק ג' לפסוק ד'. ואם כך זה שומר על הרצף שאלוקים אל דומי לך בראש ובראשונה בגלל שמשנאיך נשאו ראש, ואחר כך איך זה בא לידי ביטוי, משנאיך על עמך יערימו סוד התייעצו על צפוניך. רשימת האויבים, הפסוקים הבאים, רשימה מאוד רבת משתתפים, וזה לא תמיד בדור אחד, לפעמים זה מפוזר, ובכל זאת ממקד הפסוק הבא, הפסוק החמישי. אמרו לכו ונחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. השנאה היא לא פרטית, היא לאומית, היא ציבורית. הם לא רוצים שיזכר שם ישראל. הם לא רוצים שנהיה גוי אחד בארץ. הנוכחות, אומר הגאון מווילנה, הפירוש שלו לספר חבקות פרק ג', הנוכחות הפלישתית לא יכולה לשאת את קיומנו כמדינה, כאומה, כציבור. אמרו לכו ונחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל. אחר כך, הבקשה הזאת מתרחבת, עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין, שיתמו, נדיבמו, כעורב וכזאב, ובתווך חוזר הכתוב ומחדד בפסוק י' ג', אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים. משנאיך, זה על עמך ירימו סוד, ורוצים לרשת את נאות אלוהים, את ארץ ישראל ואת עם ישראל. חוזרת הבקשה ונשנית, אלוהי שיתמו כגלגל, כן תרדפם בשערך, מלא פניהם קלון. איך הקדוש ברוך הוא ימלא את פניהם קלון? מה השיטה? איך הקדוש ברוך הוא ישיתמו כהורה וכזאב? זה נראה בתוך הפסוקים האלה שזאת פעולה אלוקית. נכון שהתחיל הפרק בעל עמך ירימו סוד כסמוך ל... כי עיני ערבך יהיה מעיון, אבל אפשר להגיד רובם של הפסוקים יותר מדגישים, ובצדק, את המהלך האלוקי. בפרק ממדלת שימצא בצד השמאלי, אולי יש איזה השלמת התמונה. פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ מי שרוצה. לדוד ברוך אדוני צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. הביטוי ברוך השם, או בעזרת השם, יותר מדגיש מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. פה בפסוק, בעצם במובן מסוים מה דוד נותן לקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? קודם כל, הקריאה בשם המיוחד צורי. שלא ניתן לחשוב שהרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, כשחיבר את התפילה לשלום המדינה, ואמר, ראשית צמיחת גאולתנו, ואמר, ברך את מדינת ישראל, תיקן להתפלל עלינו. אלא, בעצם ממגילת העצמאות, הופיע הביטוי, צור ישראל וגואלו. אבל זה לא המצאה של מגילת העצמאות. וברור שהרב הרצוג ידע את זה. זה ירושלמי, תלמוד ירושלמי, בסוף פרק ראשון במסכת ברכות. לפי רבי ישוע בן לוי, בעצם כל בוקר היינו צריכים להגיד, צור ישראל וגואלו. אז יש מבינינו שאומרים צור ישראל. ואז מה כתוב בהמשך התפילה? קומה. ומה היה צריך להיות כתוב? לעזרת ישראל. ומה אנחנו אומרים בתפילה, אלה שנוהגים להגיד? קומה, בעזרת ישראל. אומרים חלק מהמפרשים. זה רציני להגיד קומה, בעזרת ישראל. צור ישראל וגואלו, אומר דוד המלך, ברוך השם צורי, המגלה את רצונו, את שכינתו בעולם, דרך ישראל. כשאנחנו מתפללים עלינו, אנחנו מתפללים על השראת השכינה בעולם, דרך ישראל. זה מורכב. זה מתגלה דרכנו, אבל זה לא מתחיל בנו. וזה לא בשבילנו. אז לכן זה ברור שהוא מתחיל ברצון האלוקי ובמגמה האלוקית. ואומר דוד המלך, ברוך השם, ברכה שבני ישראל נותנים לקדוש ברוך הוא, תתגלג דרכנו כצור. האם צור ישראל או צור זה בגמטריה צוק איתן, לא הספקתי לבדוק. אדם נוסע ממקום למקום, אין לו ספרים, גם אין לו זמן לבדוק גמטריות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל השם הוא ביטוי של מקור הכוח. מקור הכוח הוא אלוקי. ומה עושה צורנו? איזה כוח הוא נותן בנו? המלמד ידי לקרב, אצבעותיי למלחם. אנחנו כאומה רחוקים מחרב כרחוק מזרח ומערב. הערבים בשפה שלהם יש 70 שמות לחרב. זה הלקסיקון שלהם. זה אמר לי מחבל. זה לא המצאה שלי. אני לא מכיר ערבית. 70 שמות לחרב. אנחנו כל חלל, אזרח כחייל, מבחינתנו חרב העולם. זה כאב עצום. וכל כאב השאלה, מאיפה הוא מגיע ולאן הוא מביא. הוא לא עוצר כדבר בפני עצמו. אומר דוד המלך, הידיים שלי לא בנויות למלחמה. זה אתה, הקדוש ברוך הוא, לימדת אותי. כשאתה קורא את המילים שנאמרו בהקשר מסוים סביב מערכת היחסים המורכבת בין יעקב אבינו מצד אחד ולהבדיל עשיו, אז שם מסבב הסיבות האלוקי מייצר סוג של מפגש בין שני עולמות. האחד נקרא הכל כל יעקב, השני נקרא הידיים בידי עשיו. אומר השם משמואל, זה עלול להטעות שכביכול הידיים שייכות לעשיו, אבל זה לא נכון. שהרי המגמה האלוקית לתת את הברכות ליעקב אבינו יכלה לעבוד אחרת. מי שהזיז את מהלך הברכות בדרך הזאת של לבוש השרבולים של עשיו, זה אלוקים. מה שרבקה אמנו אמרה שמה בקולי, זה לא הכוונה הקול הפרטי שלה. אומר המדרש ברוח הקודש. אומר דוד, זה אתה לימדת אותי. הרי איך נקרא עשיו? אדמוני. וכשהוא נקרא אדמוני, אומר המדרש, הרי זה, כך אומר רבי אבא בר כהנא, שופך דמים. זה עשיו. מאות שנים אחר כך, מגיע שמואל הנביא בציווי אלוקי לבית לחם, עם משפחת ישי. השם אמר לו, מפה אתה בוחר את המלך, ואתה מושך אותו. והוא עובר 7 בנים, כל אחד נראה יותר מתאים, השם אומר לו, אדם יראה לעיניים. ללב נימה במקום היותר עמוק, רק הקדוש ברוך הוא. אז אין ברירה, כי השם אמר לו, מבית לחם, משפחת ישי, נגמרו הבנים, אז הוא שואל את ישי, אולי יש עוד אחד. אומר לו, ישי, זה עוד שער הקטן. זה מישהו לא מחשימה, הוא קטן, הוא רואה צון, עם כל הרמזים של חזל. אומר לו, תביא אותו. דבר ראשון, כשמסתכל שמואל, מה הוא רואה? אדמוני. אומר המדרש, אומר רבי אבא בר כהנא, שם במדרש רבה בפרשה סמך ג' בספר בראשית, היה שמואל מתפחד. השאלה הזאת של פחד, ברמה המוסרית, מלהיות אדמוני, היא שאלה יהודית מקורית. היא לא שאלה נוצרית, היא לא שאלה הומנית, היא לא שאלה שמאלנית, היא שאלה יהודית מקורית, עד כדי פחד. שם הזה הורג דמים, כסה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, זה לא מעניין אותי? או, זה לא צריך לעניין אתכם? אין תשובה כזאת. אמר לו אלוקים, תסתכל טוב, תראה, זה אדמוני, עם יפה עיניים. התורה והנבואה והכתובים לא מבזבזים מילים, לא על ספרות ולא על שירה. לא על תיאורים דמיוניים. מה הרגשת ברגע מסוים? זה לא קשור למקראי קודש. מקראי קודש זה מה צריך להרגיש. לא מה דמיינתי. מה צריך להרגיש? תפתח את העיניים. אתה תראה שהוא אדמוני עם יפה עיניים. מה זה? ואז אומר המדרש ככה. זה עשיו, הוא הורג מדעת עצמו. וזה דוד הורג מדעת סנהדרין. זה הביטוי שמה הוא עושה? הרי לא היינו אומרים, זה אוכל חזיר מדעת עצמו וזה אוכל חזיר מדעת סנהדרין. אין דבר כזה. המלחמה יש לה תפקיד. מבחינתם של ישראל, המלמד ידי לקרב, זה תפקיד מוסרי. העם שלנו קרא לו אלוקים, כך אומר הזוהר בעשרות מקומות, במילה צדק. הנביאים שלנו נקראים נביאי האמת וצדק. אומר הרב קוק, זה המהות שלנו. נכון. בגלל שאנחנו מבודדים בעולם, בגלל שהעולם, גם אם ירצה, לא מסוגל להבין מה זה עם ישראל באמת. ובגלל שאנחנו לא רוצים להרוג אף אחד, אז עד שלא יתברר שיש מנהרות מתחת לאדמה, שהאחים שלנו, משפחותיהם, בסכנה יומיומית בגלל המנהרות האלה, אנחנו לא מסוגלים להיכנס לקרב. זה עם ישראל. אבל שלא יתרו בנו. מהרגע שהבנו איזה רוע, איזה ריקבון יש בעזה, מתחת לפני השטח ומעל פני השטח, שם אנחנו נלחמים. וזה בירור גדול בסוגיה המוסרית. זה מה שאומר דוד, המלמד ידיי. הורים יתומים, סנהדרין, נביא. ואנחנו? אין לנו. אין לנו נביא, אין לנו הורים ותומים, אין לנו סנהדרין. יש לנו דבר נורא שנקרא פרשנים ויועצים. אני אומר לכם, אל תסתכלו במסכים. כבר עכשיו יממה הם תוכנים את השכל איך לעשות הפסקת אש. אל תסתכלו שם. זה רק מחליש. פה ושם יש נקודות אור. אחד אומר, ואני לא מאמין שישאירו אותו על מקומו את הבן אדם הזה. אחד אומר הערב, אני בדרכי לפה, שומע, אתם אנשים רציניים, אתם לומדים, מתפללים, אין לכם זמן. אומר, נכון שההישגים הצבאיים הם עצומים, ואז אתה מחכה אוטומטית למילה, אבל. הוא פרשן, הוא לא תחת אש עכשיו. מי יודע ממשפחתו תחת אש? מה הוא אומר? הוא עכשיו חוקר באיזה סוג של נגמש נכנסו לרצועת עזה. מסיים את הדרשה שלו ואומר, זה יותר ממחדל. אני לא מבין. לא אותו, לא את מי שהביא אותו, אלא את מי שרואה אותו, שומע אותו. כי אם אנחנו חפצי חיים להבין מה מתרחש איתנו, אז נכון שחסר לנו הורים ותומים וסנהדרין ונביא, ואם קיבלנו על עצמנו להשתחרר מעול הפרשנים והיועצים, מה נשאר לנו? נשאר לנו דבר נפלא, שאפילו הפרשנים והיועצים מודים בו, מנסים להחליש אותו, אבל הוא נמצא. יש דבר כזה שנקרא עם, לא פרטים, לא כיתות, לא מחנות. מה נשאר מהמרחק היום בין ימין ושמאל, בין דתיים וחילונים? מה נשאר מזה? נכון שיש שאלה איך נשמור על זה כשיגמר הקרב. עוד לא נגמר הקרב, עוד אין הפסקת אש. עוד האזרחים בעורף והחיילים בחזית והמשפחות, כולם צריכים לגלות היום גבורה גדולה. השלמה אמיתית עם הפסוק הזה, המלמד ידי לקרב. יותר מזה, שקוראים את הפסוק בסוף שלו, בימים האלה, אי אפשר שלא לשאול, מה הרוויח דוד המלך שהוא הוסיף, המלמד ידי לקרב ויצבעותי למלחמה? מה זה מוסיף? האצבעות על פני הידיים. בוודאי בקרב שבו יש מקום מאוד רחב לטכנולוגיה. מה החילוק בין ידיים לאצבעות? מדרש שוחר טוב, חזה לפני אלפי שנים, אומרים לך, רק תקשיב לפסוקים, זה הכל. אתה תשאל את עצמך למה כתוב גם ידיים וגם אצבעות, תסתכל במדרש. זה פחות מבריק מטלוויזיה. אבל הקשבה לכמה דקות לא מזיקה. מה אומר מדרש שוחר טוב? היה ברור גדול. שלא היה בו סנדרין, ולא הורים מתומים, ולא נביא. בפרק י' ז' בשמואל א', שם 40 יום, בוקר וערב, יוצא לא בן אדם גבוה 3 מטר ו-5 סנטימטר. והוא מחרף את ישראל. והוא אומר, תנו לי איש, מלחמה איתו. צבא של עשרות אלפים לא מסוגל להוציא בן אדם אחד לקרב. אומר דוד, תודה. אני אלכם, שלילי חזק. אתה יכול להיות גיבור, אתה יכול להיות נחוש, אתה יכול להיות ימין, מה שאתה רוצה. אתה לא עם. אתה לא מלכות. אתה לא ציבור, אז בשם מה אתה הולך לקרב? רוח השם על האומה בכללה, אומר הרב קוק. לך למלך. זה שלא עושה כלום. זה שאתה לא מבין למה הוא מתאפק וכיתרת עליו, תשאל אותו, המלך שאול, אתה מוכן שאני אהיה שליח שלך? אומר לו שאול המלך, לא, אתה לא מומחה לצבא, אתה רואה צון. והאיש הפלישתי הזה מגעת, הוא מיומן למלחמה. שלילי. מה אתה עושה? כועס? מקטרג? אומר, איזה רפיסות? מה, אתה מנהל העולם? אתה מנהל את המערכה? יש לך אלפית אחריות מאלה שאתה מעיז לקטרג ולחרף אותם? תגיד למלך עוד פעם, אבל אדוני המלך, אני ניצחתי את הארי והדוב. אומר רשי, מה אתה חושב? דוד יש לו מורשת קרב? בא לעשות אבו עלי על שאול? חס וחלילה. הוא אומר דוד לשאול, השם שלח אותי למבצע שנקרא עמוד ענן. הוא שלח אותי מול הארי והדוב. מה יצא מזה? כל המנתחים והפרשנים. השם הכין אותי לקרב עם גוליאת. זה הכל. שאול אומר לו, לך. וכאות חיבור והסכמה, ואולי גם כהכנה, מלביש אותו את מדיו. נותן לו את החרם, נותן לו את הכובע נחושת. מה אומר דוד? אני לא יכול. למה אתה לא יכול ללכת עם זה? כי לא ניסיתי. בן אדם אומר, אני לא ניסיתי ללכת עם מדים מסוימים. מה נגיד לו? אז תנסה. אומר המצודה דוד, אל תטעה, זה לא שאלה של מדידת בגדים. כי לא ניסיתי, הנס של המלחמה לא יבלוט. איזה נס? אם אני נלחם איתו בכובע נחושת, בחרב ושריון, הנס לא יבלוט. טוב. תלך אליו, תגיד את תהילים פרק פי ג' תחבר את פרק קוף ממדלת. והוא ייפול. דורשי רשימות יגידו, זה נס מן השמיים. אתה לוקח, אומר המדרש בשוחר טוב, על פי הפסוקים בשמואל א' י' ז', חזל לא המציאו כלום. אתה לוקח באצבעות שלך חלוקי אבנים מתוך הקלע. שמה אתה צריך את זה? פרטיקה חרב. מה ההבדל? נאום חוצב לעמות, אומר דוד לגוליאד. אתה בא אליי בשם החרב והחנית שלך. ואני בא אליך, במה? מה הגיוני שיגיד? חמישה חלוקי אבנים? אומר לא. אני בא אליך בשם השם אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. אז למה אתה צריך חמישה חלוקי אבנים? היום הזה, אומר דוד, ידע הקהל, כי לא לאדם המלחמה, רק לשם. נו, אתה תגיד לי, שב ותלמד תורה. מה אתה צריך לקחת לך חמישה חלוקי אבנים? באצבעות, זה אומר המדרש, אצבעותיי למלחמה. אתה הקדוש ברוך הוא, מכוח בחירתך באומה, נותן כוח בשליחי הציבור שלה. היום כל חייל, כל אזרח הוא שליח ציבור. על זה שונים אותנו ומשם כוחנו. ואם כך, האצבעות של דוד מבינות את מה שהמוח שלו והלב שלו מבינים. על מה הקרב? למה אתה מגעת? נלחם לנו, מה עשינו לך? למה הפלישתי מגיע עד בנימין, עד מחמס? כדי שלא יהיה לנו חרב, כאומה, כמדינה. למה זה מטריד אותך? למה אתה חופר מנהרות? למה לא אכפת לך על בני עמך? חוץ מלהשתמש בהם בקרב התקשורת העולמית. מפני תומעתך, גסות רוחך וריקבון הנפש שלך. אתה גבוה 600, 3 מטר ועוד זרת, 5 סנטימטר. וכולך מכוסה שריון, חוץ מדבר אחד שאתה לא יכול לחסות אותו, על התומעת שלך. המוח שלך חשוף. זה סיבת המלחמה. המוח הרקוב שלך. הגאווה שלך, האכזריות שלך. אם ככה, אז הקדוש ברוך הוא, המגלה את המוסר האלוקי דרך ישראל, ודרך שאול המלך, נתן גיבוי לדוד להיות שליח ציבור. מפה מתחיל הנס. נס פירושו מעורבות אלוקית. אז היא חלה קודם כל במוכנות להילחם. אנשים שיוצאים לכמה שעות להפוגה מהקרבות הגדולים, הם אומרים את האמת. אני לא בטוח שהיא נאמרת בתקשורת. אולי אפשר להגיד אותה במכון מיון. המוטיבציה הפנימית של כלל החיילים, אין מילים לתאר אותה, איזה עוצמה. לא שנאה, לא תומה. המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. היום ידע הקהל, כי לשם המלחמה, כלומר, שמי שנועד לשמור על המוסר בעולם זה עם ישראל. אף אחד לא היה מוכן להילחם בתומעה שיש בעזה. לא אמריקאים, לא אירופאים. שעת חסד היא שמצרים מבינה את זה. זה דבר שהיה צריך לחקור אותו, איך ערבי מבין מה התומעה של הערבי השני. הוא מייחל לרגע שנכריע אותה. בשם השם אנחנו הולכים לקרב הזה. בשם הצדק האלוקי המתגלה דרך ישראל. אז יבחר דוד כהמשך לנס בזיהוי נכון מה סיבת הקרב, הריקבון של גוליאן, מה כלי הנשק המתאים, שריון לא מתאים לפגוע במצח, חרב לא מתאימה, כידון לא מתאים, חנית לא מתאימה, חלוקי אבנים כן. לא אם תזרוק אותם במסלול בליסטי מפוחד, אלא מדויק. האבן לא תיפול לך מהיד, כי אתה שליח ציבור. והכוחות שמתגלים בשליחים, זה הכוח של הציבור. הם אמרו את זה, הפרשנים היועצים, איזו מילה יצאה מפיהם לרגע. החיילים והאזרחים חזית. אני הקטן, כמובן שלא זכיתי להיות פרשן וגם לא יועץ, אז הייתי מוסיף מילה יותר פנימית לחזית, המילה יחד. על זה מנסים להרוג אותנו, בין אם זה אזרחים בנתיב העשרה או בארז או בסופה או חיילים. זה המבחן הגדול שלנו. אם אנחנו אומה שבאה לחיות בשקט, אז איננו נשואות בצדק לשקט. אם אנחנו אומה שנועדה להילחם בגוליאד, אז עשה את המלחמה הזאת. למלחמות יש מחיר. ועם ישראל, כיוון שהוא רגיש לחיים, זה המוסריות שלו, הוא כואב את המחיר. מי שהיה בהלוויה בחולון, ואני מניח שגם בהלוויות אחרות, זה לא דווקא מי שהכיר את המשפחה או את הדמות. עמך ישראל, על גווניהם. אבל דבר אחד צריך להיות ברור, ואם הוא לא יהיה ברור פנימה, הוא גם לא יהיה ברור החוצה. זה לא כאב של חולשה. זה לא כאב של רפיון. במיוחד מול הפלישתים. אומר דוד, המלמד ידיי לקרב וצבאותיי למלחמה. חסדי, מצודתי, משגבי ומפלתי לי. מה זה? השם מציל, מגיני ובו חסיתי. מה חסה? זה תלוי איך האדם מבין. האם זה שניתן כוח להילחם או להימלט? הרודד עמי תחתי. זה רוח השם על האומה בכללה. כמה שנים עברו מאז שעם ישראל נהיה לעם? מתי בכל אלפי השנים האלה עמד ראש ממשלת ישראל מול כלל הציבור? דיבור מהלב אל הלב אתמול בלילה, ואמר את המילים שחותמם בבית מדרשו של הרב קוק: עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. כל הסבר הגיוני לחיי העם שלנו נגמר איפה שנגמרים חיי אומות אחרות. אין זכר מיוון, אין זכר מרומא, מבבל, מאשור, כלום לא נשאר חוץ מפסלים ומוזיאונים. העם היחידי שעבר את הצרות הכי קשות, והוא לא רק שורד, הוא חוזר הביתה אחרי 2000 שנה, והוא בונה פה על פעם וחמתם של אויבי ישראל מדינה, עצמאות. זה עם ישראל. אז אם ככה, אי אפשר לסכם אותו בהיגיון. אפשר לסכם אותו במילה נצח, שהיא לכל הפחות אומרת, זה מעל ההיגיון. אפילו מותר להגיד היום, מעל הסטטיסטיקה, מעל הדמוגרפיה. זה חלק מהכוחות שלנו, זה גם חלק מהאחריות. וכשעם מוכן לקחת אחריות, הוא לוקח אותה עם המחיר. הוא לא נחלש בגללה. הוסיף דוד המלך: הרודד עמי תחתי, זה היכולת להנהיג את הציבור, היכולת לחבר כוחות גם של בית שאול. דוד הוא לא מלך רק על חברון, הוא מלך על ירושלים. אחרי זה קצת פרופורציות, מה אדם ותדאהו, הכל תלוי בך. הצילני ממים רבים מיד בני נכה, אשר פיהם דיבר שווא ואם אינם ימין שקר. זה חשוב לדוד המלך, הוא חוזר על זה בפסוק י' א', פצני ואצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב, ואם אינם ימין שקר. הדיבור של הפלישתים של היום, מזמן ברור שהוא דיבור שב. המרחק מהם לאמת, אפילו ברמת הנתונים, הוא מרחק שאין דמיון יכול להכיל אותו. יותר ויותר מתברר שימינם ימין שקר. הימין זה ביטוח של כוח, לא בהקשר הפוליטי. במהות זה הימין האלוקית, שצערנו הגדול בגלות היא הושבה אחור לפי נבואת איכה. ולפי דניאל, קץ הימין, סוף פרק י"ב, זה חזרת הימין האלוקית על ידי גילוי הגבורה הישראלית. בעצם בזה דוד אומר, מה סיבת מלחמתי איתם עם בני הנחה? זה מלחמה על הימין. האם יכול להיות בעולם כוח, גבורה, מלחמה, שכולה מתחיל בטהרה, רק מכוח הציבור והצדק האלוקי, או שבעולם תשלוט עזה הנוכחית? זה הכל. זה הקרב. לכן הוא קרב גם אזרחי וגם צבאי. גם תורני וגם מדיני וגם ביטחוני וגם חברתי וגם מוסרי. כל אדם בתפקידו, בגילו, נושא בעול הזה. משפחה שאחד מהחברים, שניים מהם, חמישה מהם, שישה מהם, מגויסים, חלקם בסדיר, חלקם בצו 8, זה המבחן. נותנים תמיכה או מגמגמים. זה המבחן של החיילים, זה המבחן בעורף. שמונה אזעקות. יש פחד באוויר. עם הנצח לא מפחד. מה פירוש? הוא לא ניזהר, הוא ניזהר. אבל אין פאניקה, אין היסטריה. אומר דוד המלך בסוף קוף ממד אין צבחה. כשיש כאב הוא כאב, לא מדלגים עליו. אבל הוא לא צבחה, הוא לא היסטריה. הוא לא אובדן עשתונות. זה נקרא לא מפחד. בדרך ארוכה. העם הזה לא מתעייף. בבבלי לומדים את הפסוק במשלי, אל תבוז כי זקנה אימך. ליחס הנכון לכבודם של כל הדורות שלפנינו במישור ההלכתי. גם זה כדאי לזכור בימים האלה. הירושלמי אמר רב זרע, אל תבוז כי זקנה אומתך. נראה לך שהאומה היא חבוטה, היא שחוקה, היא תעיפה, אל תבוז, כי זקנה אומתך. כשאתה רואה סדקים, תגדור אותם. אדם שלומד, אדם שמתפלל, אדם שנלחם, אדם שמתנדב, ואולי אולי ישמעו את זה רבים, אדם שיוצא לצומת כקבוצה עם דגלים, עם שלטים של חיזוק בכל הארץ, הוא שותף במערכה. ו10% מהזמן של שמיעת השמועות, שהיא באמת נוראה, כל המכשירים הטכנולוגיים, קשה לתאר את הנזקים, כולל פגיעה במשפחות, המצאה דמיונית של האנשים שנפגעו והם לא נפגעו, דברים לא רעים, אנשים חסרי אחריות. מה תיגע במכשירים האלה בכלל? בסדר, אם צריך להעביר ידיעה טכנית וכו', אבל זה לא צריך לתפוס מקום בכלל. זמני תפילה, זמני לימוד, זמני מלחמה, זמני התנדבות, זמני עזרה זמני צומת, כל אחד עם עניינו. שותף ושותפה במערכה. כי ימינם ימין שקר. אולי ימין מול הכוח הישראלי האלוקי, זה חוזר ונשנה בהקשר הציבורי. מסתיים הפרק. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שאדוני אלוהיו. לא עליכם אם אני הייתי מחבר תהילים. האם זה לא הגיוני היה להתחיל אשרי העם שהשם אלוקיו? אחר כך להגיד אשרי העם שככה לו. למה זה מתחיל באשרי העם שככה? בסוף בסוף. מול הקושי. מול המחיר. מול האיסורים. מול התמיעות, מול החששות. בסוף בסוף. אם לא ברור שזה אשרי העם שככה לו. לפני ההסברים. מעבר להסברים. יש משהו פנימי נשמתי שאי אפשר להסביר אותו. הוא שייך לנצח והוא מתגלה בפועל. באופן בלתי מוסבר. אנשים שרק אתמול החזיקו בפרטיות כמו איזה אליל, נלחמים כמו אריות. אדם בסדרות היום מסתכן כדי להציל אישה וילד. היא אומרת לו אחר כך תודה רבה, הוא אומר לו לא, מה שהייתי צריך עשיתי. פשוט, ככה לא. ואולי יש דקות בחיים שהאמונה בככה לא, היא צריכה להיות כזאת מלאה עוצמה, היא תיתן גם כוח להחזיק מעמד במצבים שלא כל כך ברור ככה לא. אנשים נמצאים בקרב, הם בתוך כלים שיחסית ממוגנים. הם רואים צוות של כלי אחר, לא ביחידה שלהם. תקוע, בלילה, באמצע הקרב. עוצר כל רכב, כל כלי. מישהו אחד יורד, מסכן את עצמו. שואל את הבן אדם שם בצוות, אתם צריכים עזרה? זה סוג של ראות. היא לא מתחילה בכלל בהגיונות של בני אדם. ולשמחתנו גם הפרשנויות והיועצים לא הצליחו לחבות את האהבה הגדולה של עם ישראל לעצמו. לא לעצמו האנוכי. לא לעצמו הגאוותני. לעצמו האלוקי. השעה שככה. אתה רוצה להבין מאיפה זה? אין בעיה. תקרא את המשך הפסוק. אשרי העם שהשם אלוקיו. יחליט כל אחד מאיתנו. הנמצאים פה ושאינם נמצאים פה. שמהיום ואתמול, לפני שבוע, ולפני שלושה שבועות, אנחנו, כל החיים שלנו, זה מזה שהשם הוא האלוקים של העם שלנו. לא של הפרט שלנו. לא של הכיתה שלנו. לא של המחנה שלנו. לא של האנש שלנו. זה החלטה. יש לה משמעויות להחלטה. שעל חלק מהשמעויות משלמים אנשים בחייהם. ביקר מכל. ולכן הכוח הזה של המסירות, כוח של הקרב, כוח של העמידה בעורף, בסוף הוא מגיע לממשלה, הכנסת, לראש הממשלה. על פית, כל הקטרוגים של השנה האחרונה, אפשר לגייס לתמיכה, לחיזוק, עם כל הארץ. הייתה מציפה את לשכת ראש הממשלה בכל הטכנולוגיות. במקום לעסוק בדמיונות של מי נפגע, לשלוח חיזוק מכל הארץ, איזה עוצמה זה נותן. האנשים הכי חזקים היום צריכים לברר שהם שליחי ציבור. זה לא מתחיל בבחירות ונגמר בבחירות. זה לא בשמיים לעשות את התמיכה הזאת. אתמול להיות באיזה מקום שרבות אנשים שבעליהם בקבע נמצאים בקרב, וחלק אחר של אנשים הבעלים גויסו בצו 8. למה הם צריכים ללמוד עם מישהו שלא מתאים ללמד כלום? לא יודע. בסוף יוצא להגיד, אולי תמיכה שלכם בראש הממשלה תיתן לנו כוח מוסרי עצום. היום הם מתקשרות. אנחנו עושים את זה. שלוחים עצומה. מה פירוש המושג הזה? הרי אם סוף סוף יהיה שקט, אז כולם יחזרו בשלום. זה לא הנושא. אם היינו מחפשים קשת, שקט, היינו נשארים באוגנדה. או בגרמניה, או בברלין, או בפולין, או באתיופיה, או ברוסיה, או במרוקו. בהרבה מאוד מהמקומות האלה היה שקט. זה לא סיבת קיומנו. להיות במדרגה כזאת, של ברור הקשר האלוקי אל הכלל. והחיבור שלך עם הכלל. זה שם חיים. זה גם שליחות, זה גם אחריות. אין אנשים פסיביים בתקופה הזאת. כל דיבור, אם הוא מחליש, אין לו מקום. אם הוא עושה עכשיו התחשבנות, אין לו מקום. הוא כמו אותו פרשן שהוזכר קודם, שחשבתי שבגלל שאני לא מביא גאולה לעולם שאני אגיד את שמו, גם לא אמרתי את שמו, אבל השם שמור במערכת. גם הוא צריך לחטוף. גם עוד שתיים צריך לחטוף על זה. יש איזה גבול? בשעת מערכה? לא צריך ללמוד מערבים את גסות הרוח שלהם. הם עושים זה טוב. הם לא צריכים נציגות פה. אנחנו מתפללים. כמו דוד המלך, בהמשך לדוד המלך, בצני והצילני, מיד בנך, שפיהם דיבר שב, תן לפה שלנו אפשרות לדבר אמת. זה לא כאן, לחשוב אמת ולפעול אמת. והתפילה נותנת כוח, והמלחמה נותנת כוח, והלימוד נותן כוח, והעורף נותן כוח. יש שאלה, אבל גם צריך להסתכל על השעון, כי יש שיעור יותר רציני ב-10. 10? אז יש עוד כמה דקות. לא, השיעור הבא של הרב ערן הוא העיקר. אנחנו פה רק איזה שחקני חימום. כן, מבוא. רבים מחובשי בית המדרש, בעלי רצון אז להצטרף לקרב בעזה. כולם מבינים את חשיבות לימוד התורה, אך לא פעם הרגש גובר. איך ניתן להתחזק? כאשר כולנו מכירים את החיזוקים הרגילים. אני לא יודע מה זה, חיזוקים רגילים. אני הקטן חושב שזה בכלל לא שאלה של הרגש. אני חושב שהרצון לשרת ולהסתער ולהשתתף בקרב באופן מעשי הוא רצון אמיתי. לא צריך להתגבר עליו. האם הוא הרצון היחידי? לא. הכל כל יעקב, הידיים ידעס. שמעתי פעם בשם הרב יעקב לבנון, אני לא בדקתי את זה מדויק, אז אם יש טעות, זה טעות שלי. שכשהגמרא אומרת מסכת מכות בדף יוד, דוד המלך אומר, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, הוא אומר, רגלינו שהיו בקרב, עמדו בזכות שערייך שהיו עוסקים בתורה. ואם הבנתי נכון מה ששמעתי, אומר הרב יעקב לבנון, זה הגדרה במגמת בית המדרש. מגמת התורה היא ליצור רוח גדולה שענפיה יגיעו עד שדה הקרב. ולכן, אני דעתי, אנשים שבימים כאלה לא רוצים לשרת, גם תורתם לא תחזק את המשרתים. אנשים שרוצים לשרת, ואני קטן אומר, אני חושב שזה לא רק דעתי, הרצון הזה היום הוא בכל הגוונים, כל החלוקות הרגילות, אנשים רוצים להשתתף. אז לא צריך לדכא את הרצון הזה. צריך להשתמש בו בהקשר הנכון שלו. ותפילה, שתאמר מתוך לב, שרוצה שהקרב יצליח, היא תפילה אחרת. אני אישית לא מבין איך יכול להיות שאחוז או 10% מכל משתתפי התפילה שהייתה בכותל, על שלושת הנערים השם יקום דמם, לא תובעים בכל העוצמה מהרבנות הראשית, מהרב של הכותל, מקרן מורשת הכותל, לא תובעים תפילה כזאת. למה העולם צריך להחסיר תפילה של עשרות אלפי יהודים המתפללים את התהילים האלה? פיקוד העורף, יכול להיות. אבל לרצות את התפילה הזאת, כמו לרצות את ההסתערות בקרב. אנחנו עם אחד. אם אתה יכול לחזק משפחה שנמצאת באחד ממקומות, המקומות המופגזים, ואתה מחזק, אתה שותף בקרב. זה לא בהכרח שכולם יעשו אותו דבר. בלב ובשכל, לא רק הרגש, זה הרצון לשרת. זה נכון שזה בן אדם, בנו לבן עצמו. לא צריכה להיות תחושה היום של איזה התחמקות מהחיים. כולנו בקרב הזה, כל אחד במקומו ובכוחו. אבל אם אני נתפס לדיבורים שליליים, לתוכחות, לקטרוגים, לדיבורים של חולשה, או להעביר מידע דמיוני ממכשיר טכנולוגי אחד לשני, אז אני אומר בחריפות, טוב שאתה לא משתתף בקרב. אתה צריך להיות מהירה וערך הלבב שלא נמצא שם. הירה מהעבירות שבידו. העבירות שבידו זה גם לשון הרע. זה גם שנאת חינם. אז ממילא כל תוספת חיובית של מידות טובות, של ערבות הדדית, זה גם חלק מהעניין. רגע, יש מבאר שבע שאלה. מעיר המרכז. איזה אנשים נפלאים. כיצד מעבירים לציבור הנפלא בשכונות את הדברים האלה? באופן שהתיישבו על ליבם. כנטיית הציבור להתרכז בדברי המסך והפרשנים. אני אומר לאחינו סיוון מבאר שבע ולכל מי שרוצה לשמוע. זה נכון כל יום, אבל זה נכון שבעתיים בימים כאלה. כשאדם מגיע לאיזה מקום, לא משנה איזה, ואומרים לו דבר, מכוח מה ידבר? מה הוא יודע להגיד? נאמר שהמחשבה, לפחות שלי, עד 8:45, שרב דני יודע לי שמצאו מישהו יותר רציני. ונחסוך אתכם מהעונש לשמוע. אבל תפילתי לא התקבלה. הגיעה השעה 9. מה עכשיו אתה אומר? אתה לא יודע מה להגיד. תעשה שני דברים. זה עובד בכל השכונות, בכל הציבורים, בכל המקומות. אין אפס. אחד, זה תפילה. תגיד פרק תהילים. אתה הולך לדבר. השם צריך לדבר. מה אתה? קריין, מיקרופון. זהו. דבר השני, והוא בידינו. הוא קשה, אבל הוא בידינו. אני מרגיש שהימים האלה הם פריצת דרך בדבר הקשה הזה. אני אגיד זה בשפה, לא יודע איך לקרוא לה, הלכתית, מיסטית. אני מקבל הרבה שאלות ב-SMS, וגם כשאתה מגיע לכל מיני מקומות, מין הנחות כאלה. אז אתה אומר לבן אדם, אני אגיד לך למה אתה נאנח. למה? כי זה ימי בין המצרים. זה לא הימים הרגילים של מלחמה. עד כדי SMS שאתה מקבל, אולי תשכנע את הממשלה, שהיא כידוע עובדת בתוך הכיסים האלה, שידחו את המבצע בשלושה שבועות. אמרתי אתמול לבן אדם, תגיד, למה פיקוח נפש דוחה שבת? שזה הרבה נימוקים בגמרא ביומא, בדף פיבה. בין היתר, אומר אור שמח, בני אדם חושבים שבגלל שיש קדושת השבת, יש נשמה ישראלית. על משקל המשפט שלא ברור המקור שלו, יותר ממה שאתם כבר יודעים. השבת שומרת על ישראל. אז ממילא כשזה מתנגש, מה היה צריך להיות? מי עדיף? השבת. כך אומר הרמב״ם, חושבים הצדוקים, הכופרים מסגולת ישראל. אבל האמת היא, אומר האור שמח, קדושת הנשמה הישראלית היא הקובעת את קדושת השבת. שבת זה דאורייתא, פיקוח נפש דוחה אותה. אז פיקוח נפש לא דוחה בין המצרים? מה זה עכשיו ההתחשבנות הפרטית הזאת, שאדם לא יעשה דין עם הגוי? היום לא לעשות דין עם הגוי, אז מתי נעשה אותו? נחכה במנהרות עוד שלושה שבועות, מישהו היה עומד בתופת הזאת. בגלל שהם מפחדים מבין המצרים, הפרטיות הזאת היא נוראה. היא דלת כוחות. נתנת לפעמים איזה סיפוק רוחני מפוקפק ביותר, שבשבועות האחרונים נמחק לגמרי. כעליון. ככלי, כחלק מהנפש, לא נורא. שנית אמרתי לאותו אדם, לפי מרן החידה, לפני 200 שנה, הוא ממשיך אותו הרב קוק לפני 100 שנה. סיבת החורבן הייתה שנאת חינם. וסיבת בניין בית המקדש תהיה אהבת חינם. יש ימים יותר גדולים שהיה בהם אהבת חינם כזאת, ותהיה בהם? אתה יודע. אני לא נביא, לא עיתונאי, לא פוליטיקאי, אני לא יודע מה יהיה עוד שעה. אני לא יכול להתחייב מתי יבנה בית המקדש. ברור שהתקרבנו אליה. יותר מזה, חטא המרגלים, אומרים הגר"א בסגנונו, אומרים נתנאי פשיץ בסגנונו, רב צדוק מלובלין בסגנונו, מקובלים בסגנונם. אם תהיה אחיזה בארץ ישראל ולא ינטשו אותה מרצון, יתוקן חטא המרגלים. תחסך מאיתנו מלחמת גוג ומגוג, שאין צורך לפרט מה כתוב בזכריה וביחזקאל. אני לא יודע, לא אזכור את כל השמות. שדרות, אופקים, תל אביב, סופה, חולית, רעים, ארז, נרעם, לא נוטשים. מישהו יכול להבין את מסירות הנפש הזאת? יכול לתאר אותה במילים? אז לוותר על זה בבין המצרים? רק בגלל איזה פחד סמוי מיסטיקני כזה? זה איבוד היוצרות. אני אומר את זה דווקא בימים שהם מורכבים מכאב ומגבורה ביחד. אני לא חושב שאפשר לייפות את המציאות ולהבטיח כל מיני הבטחות שם. אני כן חושב שצריך לברר מתוך מקורות הקודש את תקופתנו, את כוחנו ואת תפקידנו. ואני מאמין שכשאוהבים את הציבור שבאים איתו במגע, לא משנה מי הוא, השם נותן את המילים המתאימות, את המשלים המתאימים, את הסיפורים המתאימים. בעצם זה תלוי בנקודת הזיכוך של אהבת ישראל כפשוטה. לא, אני לא חושב שצריך לבוא מלמעלה או להודיע הודעות לציבור. זה יעשה פיקוד העורף. בדברים שהם מתבררים ברמות הלאומיות והמוסריות, הנפשיות, האמת נמצאת בנשם, נמצאת פנימה. לא צריך ליצור אותה. צריך לעזור לה להתגלות, זה הכל. להיות שותף איתה. יזכה להיות שותפים אמיתיים ומוציאים לפועל את כל הדורות כולם. אם הייתי ראש הממשלה, לא עליכם, הייתי מסיים ואומר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. שלום, בשורות טובות לכולם.